אנסים, קטע אנסים. עמוד 194, פסקה נ"ה. 194, פסקה נ"ה. ואל יספר עם אישה בשוק, אמר רב חסדא ואפילו אשתו. שישי.
נ"ה זה הפסקה?
איזה עמוד?
194, ממש בהתחלה, פסקה נ"ה, ואל יספר עם אישה בשוק. רואים? זאת פסקה, למה אני קורא לה אנסין? למדתי אותה פעם אחת עם הרב אס, אותה ואת נ"ו. מיותר לציין שלא יכולתי להתרכז בפסקה, הייתי מרוכז רק ברב ובכל מיני דברים שלא קשורים ללימוד, אז אני לא זוכר אותה. ויש לי הערות פה שם של הרב לדעתי. למשל, מעל פסקה נ"ה כתוב לי שהדברים האלה אמורים לגבי תלמיד חכם. ובנ"ו כתוב לי זה לכל אדם.
אז בוא נלמד את נ"ו.
למה? כי אני חושב שבגלל שלמעלה בנ"ה כתוב ואל יספר עם אישה בשוק. לא כתוב אדם. אתם רואים? ולמטה כתוב תניא נמי הכי לא יספר אדם עם אישה בשוק. אתם רואים? אבל עדיין, אני חושב שיש לזה חשיבות. בואו נראה, אני עוד פעם אומר לכם, אני זה אנסין, אני קורא את זה כאילו טבולה ראסה פעם ראשונה. אז בואו נלמד ביחד, זה באמת ללמוד ביחד. יש הרבה פעמים שהרבנים אומרים של כזה, חבר'ה, אנחנו לומדים ביחד, בסדר? פה זה רצינו. מה לספר עם אישה בשוק, אמר רב חסדא ואפילו אשתו. זה מקביל לאותה משנה בפרקי אבות, נכון? שאומרת מה? לא היה בשיחה עם האישה, ואשתו אמרו, קל וחומר באשת חברו. אז גם אשתו צריך להיזהר. בוא נראה. הצניעות הנימוסית, שהיא מחזקת את יסוד העולם נגד הפרעות, או הפרעות, שיכולה הפריצות הטבעית לחולל במצב המוסרי הכללי והפרטי, היא צריכה שמירה רבה שלא תתמעט מתכונתה וריקה. בלב בני האדם מפאת הרושם של הרגילות. מה זה הצניעות הנימוסית? זאת אומרת, אם אתה, תמיד שיש הגדרה, מכלל הן אתה שומע לאו. אם אתה אומר לי הצניעות הנימוסית, אני שומע מזה שיש גם צניעות שהיא אינה נימוסית, שהיא איזה גדר אחר, צניעות רגילה. צניעות, צניעות נימוסית. זה נשמע כאילו יש פה איזה שני הגדרות. אז באמת כך, זאת אומרת, יש צניעות, שהיא צניעות, לא יודע, תקראו לה הארדקור, כן? הצניעות האמיתית שלא לגעת, לא לשמש עם אישה אחרת, לא... כל מיני דברים שקשורים ללבוש, לא ללכת בחוסר צניעות. הדברים שהם ממש גופי הלכות של הצניעות. הלכתית. לא, גם זה הלכה. אבל הוא רוצה להכניס את זה לקטגוריה אחרת. צניעות נימוסית. נימוסית, הכוונה, דברים שהם קצת... הם יותר ביצירת האווירה.
כן? שהם לא בוודאות...
לא לעניין הלכה, שימו הלכה בצד, הכל אסור.
הם לא נשמעים כל כך.
או שהם לא נשמעים לנו כל כך, או שהם נועדו כדי על מנת ליצור מרחב צניעותי. בסדר? שבן אדם לא ייגע באישה, זה לא בשביל לייצר מרחב צניעותי. זה כי אסור לגעת באישה, כי הדבר הזה יכול להגיע לכל מיני מקומות אחרים. אבל יש דברים שהם קשורים להפרדה. יש דברים שהם קשורים הנה, כמו פה, לא יספר עדיין עם אישה בשוק. אתה עומד עם אישה בשוק, לאין כל, ואתם עכשיו, וזה, אף אחד לא יודע, יכול להיות שבחינה הלכתית זה בסדר, נכון? למה? כי אני מוכן לדבר איתה, סליחה, מה השעה עכשיו? לא יודע, אני שואל אותה.
אמור להסתכל.
אה?
נגיד שזה לא בסדר, או שזה כן בסדר, או שהיא אחותו, או שהיא... נגיד שזה...
אבל ההלכה היא מי שזה בסדר.
לא צריכים להסתכל בכלל.
מי לא צריך להסתכל?
ההורים
והשבים, מה צריכים ללכת? ככה כאילו? הם הולכים בשוק, ופתאום רואים בחור ובחורה עומדים באמצע ומדברים. איש ואישה...
לא מעניין אותנו, צריכים להתחיל מה היא, אחותו, אשתו...
אנחנו צריכים ללכת לפי האמת. לא לפי האמת היא, הטבע הוא, שאנשים מסתכלים. אנשים מסתכלים. אם זה לא היה הטבע, לא היה עולם שיווק. כל עולם השיווק עובד על זה, שאנשים מסתכלים. אחרת אף אחד לא מפרסם כלום. אלא מה? טבע בני אדם, אתה הולך, אתה מסתכל. מה, אני לא עושה בסדר שאני מסתכל? אני הולך בשוק, פתאום רואה. זוג מדבר. תדע, אומרת התורה, שהכל מחנך. הכל מחנך, כל דבר שהעיניים שחרות, יש לך אסוציאציות, עולות לך אסוציאציות. התורה למשל אוסרת ירורי עבירה, נכון? אוסרת לך לערער בעבירה. אבל אתה לא תידון, התורה לא תעניש אותך על ערעור שקפץ לך בעל כוחך. ואדם הלך בשוק, פתאום ראה איזה מראה לו צנוע, טק, קופץ לו ערעור לראש. הוא לא נענש עדיין. מתי הוא יתחיל להעניש?
שהוא ממשיך איתו.
הוא מתחיל לפרנס אותו. שהוא מתחיל לתת לו מקום. מתחיל לאחוז בו, מתחיל לגלגל אותו בראש. בסדר, אז הוא כבר מתחיל... למה? למה התורה לא אומרת? כי התורה מבינה שהטבע של בני האדם, מה אתה רוצה לנהל זה? אני הולך ברחוב, פתאום אני אשאל לו תנועה. מה אתה רוצה, כאילו, אין לי בקרה על, על השנייה הראשונה. אותו כאן, לגבי זוג מדבר. מה קופץ לי ישר? הופה, יש פה איזה משהו של חוסר צניות. טוב, אחרי זה הוא אומר לך, תשמע, תלמד זכות, נכון? יש בה, תלמד זכות, עין טובה, בסדר, זה כבר בית, זה כבר שלב בית,
עכשיו... מה לא בסדר בזה שמדברים?
רגע, זה עשוי להתפרש כלא בסדר זוג שמדבר בשוק?
למה?
טוב, כי זה מהעולם שלנו, אנחנו נמצאים בעולם שלנו, מבחינתנו, גברים ונשים שמדברים אחד עם השני בשוק, באמצע הזה, זה נראה לנו בסדר, כי אנחנו מאוד מאוד, נקרא לזה... מטירנים, אנחנו נמצאים בעולם אחר. בעולם בריא, כן, אתה לא נעצר ומסכנש עם בחורה ברחוב. בעולם בריא ומסודר.
מתוקן.
מתוקן. כן, אתה לא תראה, אתה לא יודע מה, הרב אליהו עוצר וזה, ובאמצע הרחוב מדבר עם איזה מישהי, וזה אלא אם כן היא באה לבקש ברכה, אני יודע, כולם הבינו שהיא באה לבקש. לא תראו אותו עוצר ומדבר עם איזה אישה. כן, ושאלה... לא, פשוט לא. ואם כן, אז זה קורה בחדר, וזה בצורה מסודרת, יש שם מישהו, ויש. אבל זה רק כמשל. לספר אדם אישה בשוק זה רק כמשל. קחו דוגמאות אחרות, נושאים אחרים, שהם קשורים, הם מייצרות מרחב. מרחב עבודה נכון. אנחנו צריכים לייצר מצב נגיד שהרב אבריה אומר, תשמע, אני רוצה להפוך את הבית מדרש לאיזה מקום של שטייגן, שיבינו שפה יש אש של תורה. הוא אומר, תשמע, שבוע הבא, משבוע הבא אני רוצה שהבית מדרש יהיה פה בעירה. אז יש דברים שהוא עושה בגופים של הדבר, איזה שיעורים, מי האנשים שיעבירו את השיעורים, ספרים, כאילו זה גופי העניין, ויש דברים שהם יהיו קשורים למרחב הלימודי. מה זה המרחב הלימודי? שים פה פינת קפה בפנים, מפנקת. אנשים לא יהיה להם סיבה לצאת. טלפונים החוצה. יתלה שלטי. לא יודע מה, עשה שיהיה גם, רוצה גם להעביר מסר, אומר החינוך לשטייגן של תורה, הוא לא רק מאיזה ספר אתה לומד ומי מעביר את השיעור, הוא גם לייצר פה איזה סביבת עבודה נוחה של חבר'ה טירוף.
אווירה.
אווירה. אווירה. בדיוק. בסדר? סביבת עבודה של שטייגן. הסביבה עבודה זה לא גופי העניין, זה, לא, זה נועד על מנת להכניס את כולם לתוך אווירה, לאטמוספירה של לימוד. אומר פה הרב, הצניעות המנוסית שהיא מחזקת את יסוד העולם נגד הפרעות שיכולה הפריצות הטבעית לחולל. כדי שלא ייווצר מצב הפוך, שהפריצות תשתולל, חשוב מאוד לייצר אווירה של צניעות. לא רק לאסור את הדברים, הברורים, אלא גם לא להרגיל, ברגע שאתה מרגיל בן אדם שהכל בסדר, תמיד אם אנחנו נתרגל שלדבר עם אישה בשוק זה בסדר, ועוד כל מיני דברים שאנחנו קוראים להם בקטנה היום, נרגיל שזה בסדר, מה יהיה? אז האווירה תאבד, אם האווירה תאבד של הצניעות, אז גם אנחנו נגיע לגם העבירות שהן לא רק האווירה, הן גם האמת, וזה מה שקורה היום. אנחנו צריכים לייצר, אנחנו לא צריכים, אנחנו צריכים להילחם בזה. אנחנו צריכים לייצר מצב שיש אווירה.
צריך להתחיל אבל מהחלק יותר חמור.
גם וגם. אנחנו גם עושים את ההלכות, גם נמנעים מהאיסורים. אנחנו לא עושים את האיסורים, וגם מנסים לייצר אווירה כזאת. כן, גם תרבות של זה. הרי, בואו קחו דוגמה אחרת, בסדר שאתם יכולים להבין. דוגמה של... לא יודע מה, אהבת הארץ, קחו כל ערך אחר, אהבת המוסריות, בסדר, לא יודע מה. מעבר למעשים, אתה אומר, תשמע, זה חשוב, כן, להעביר פה, אבל המדינה לא נמצאת שם. בסדר, הציבור לא נמצא שם, הדור לא נמצא שם, אבל אני ואתה נשנה את העולם, מה אנחנו לומדים פה? אנחנו לומדים פה לצאת אחרי זה במכינה ולהתחיל להיות, להפיץ אור. להתחיל להיות, להגיד כן, אני אתחיל עם זה. מה אני אעשה? זה יופי שאני גר בעיר שאף אחד לא בא נושא. בסדר, אני אתחיל. אני והוא 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 וכל אחד מאיתנו יתחיל. נתחיל לשנות את האווירה, האווירה תהיה שזה כן השיח. שזה כן, להתחיל להשפיע לאט לאט. הצניעות הנימוסית שהיא מחזקת את יסוד העולם נגד הפרות שהיא יכולה, הפריצות הטבעית לחולל מצב המוסרי הכללי והפרטי, היא צריכה שמירה רבה. צריך מאוד מאוד להיזהר בקטנות באווירה הזאת. למה? שלא תתמעט מתכונתה וערכה בלב בני אדם, מפני הרושם של הרגילות. מה קורה? אם אתה לא שומר על הקטנות האלה, אז ההרגל דופק לך את הכל. דופק את כל האווירה. בקטנה, בסדר, מתרגלים, אנחנו כל הזמן חיים ביחד, אנחנו כל הזמן נמצאים ביחד. אתה לא יכול כל הזמן לשמור על הדקויות האלה ועל ההגבלות. לאט לאט מתרגלים, והרגל הולך שוחק ועוד רמה ועוד רמה ועוד רמה, ופורץ עוד גדר ועוד גדר ועוד גדר. לכן אומר לך, תשמע, בגדר הראשונה תעצור, שם כבר תהיה בונקר. אל תפרוץ גדרות. אפילו על דברים קטנים. לכן כתוב שבזמן השמד, אפילו על ארקטה דמסנה, מצווה למסור, למסור את הנפש. מכירים את זה? יש רק שלוש עבירות שצריך למסור, יריג ובל יעבור. נכון? שפיכות דמים, גילוי עריות ועבודה זרה. אבל כתוב שבשעת השמד, הרמב״ם אומר שבשעת השמד, אם זה שעה שבה הגויים רוצים לשמד את עם ישראל, אפילו על ארקטה דמסנה צריך למסור את הנפש. מה זה ארקטה דמסנה? זה מנהג של היהודים ללכת עם, שלא ללבוש שרוך אדום בנעל. אם יש מנהג כזה. כן, היה כנראה מנהג בתקופתם, שהיהודים לא היו הולכים עם שרוכים אדומים. מנהג. אבל אם רוצים לשמד אותך, אז אפילו את המנהג האחרון שבכלל לא דין. אפילו מנהג הופך להיות יהרג בל יעבור. למה? כי הכוונות שלך זדוניות, אתה רוצה לשמד אותי? אז אני ימות אפילו על שרוך נעל.
לשמד אותך, לא את הרוח. לשמד את
הגוף. את הרוח שלי, כן. לא, מה זה לשמד את הגוף? מה? אז אומרת, הרמב״ם פוסק שפיקוח נפש מתבטל. אם רוצים להשמיד אותנו, להעביר את עם ישראל על דתו, כן? אז כל דבר הופך להיות גילוי הרעות שפיכות דמים בזמן. לא בטוח שהם רצו לשמד אותנו, הם רצו יותר להרוג אותנו בגוף. להרוג את הגוף, הם לא רצו להעביר אותנו על דתנו, למסיין אותנו, מסיון. אבל אם רוצים למסיין אותך, אפילו על דבר. ראיתי מישהו כתב בקבוצה, נוצרות, קרן לידידות. לא יודע, זה אצלכם היה בקבוצה. מישהו חלקו, פתחו שם איזה פריסה לחיילי צהל, אני יודע, קרן לידידות, מותר לקחת, לא לקחת. זה לא אצלכם היה בקבוצת וואטסאפ?
כן, אצלנו, הרב אליהו, משהו אחר. לא, היה לנו גם עם הרב אליהו משהו, שאסור לקחת מחיילים, אסור לקחת להם.
הרב קוסטינר אמר פעם, הם מחלקים כל מיני צ'ופרים וכל מיני עניינים, וזה לא לגעת בכלום, נתת את זה לארגון יד לאחים. נעביר את זה שם, הם נלחמים בהתבוללות, תעשו תשובת המשקל, קיבלת כרטיס, אל תיקח. קיבלת, תן אותו לקרן ליד לאחים, נלחמים בכתות, במיסיון, בנצרות, שילך לשם. קרן לידידות.
מה שעשינו גם,
אני תמיד אומר, איך יודעים, הקרן לידידות צריך לשאול מה קרה, מה גרם להם לרצות כל כך להיות ידידים שלנו. כשמישהו מאוד 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 רוצה בקרבתך, אתה צריך לשאול את עצמך מה הוא רוצה. עכשיו, אם זה חבר טוב, שאתה פה, מהמכינה, כמה זה יעלה לי. אם זה במכינה, אז סבבה, מה התשובה פשוטה? הוא יהודי, אני יהודי, הוא חבר טוב שלי, הוא למדתי במכינה, ברור שהוא עושה את ידיד שלי, הכל טוב. אבל אם פתאום מתחיל לתת לך כסף, מתחיל לתת לך כל מיני דברים, אני לא יודע, כל מה ספר עליך דברים, תגיד, וואלה, מה הוא רוצה, מה? הוא קונה אותי, כאילו, מה זה? למה הוא כל כך רוצה את הידידות שלי? עכשיו, תוסיף לזה עכשיו, שהידידה הכי גדולה של ישראל, כן, רצחה הכי הרבה דם יהודי. יותר מפרו, יותר מכולם, הם משופכי האדם היהודי הכי גדולים בעולם. הנצרות. אז זה עוד יותר מדליק נורה אדומה. אז למה פתאום הם רוצים כל כך בידידותי? אם הם יגידו, תשמע, אנחנו רוצים לעשות תשובה. חזרה בתשובה על כל השנים ששפכנו. בכל תקופת האינקוויזיציה. ובכל התקופות של עם ישראל שפכנו, הנה, סילבסטר זה עוד מעט, זה גם כן, אחד מנצרי שפכו בה הרבה דם יהודי. כן? זה, אנחנו רוצים לחזור בתשובה. אהלן וסהלן, סבבה. אבל הם לא אומרים לך, אנחנו רוצים לחזור בתשובה. אנחנו אוהבים את ישראל. למה אתם אוהבים אותנו? שנאתם אותנו, מה התהפך? אם אתם חוזרים בכם, אוקיי. אתם חוזרים בכם? לא. הם פשוט גילו דרך חכמה יותר. להשמיד, להרוג ולאבד. לאט לאט, שינוי תודעה. בתל אביב, לפני חודשיים, חגגו את ה... קוראים לדבר הזה?
לא, 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 ממתק
עובר. פליי, פליי אנד פליי, זה... טריק אנד טריק אנד טריק אנד... כן, אנחנו מחלה, ליל כל הקדושים, כל הקדושים. הלווין, כן, הלווין. כל תל אביב, הייתי בטוח, לא הבנתי מה קרה. שם בניינים, מחופשים, הכל מאותר. אתה נוסע ברחובות, ליד בית הכנסת, הכל מפוצץ, כאילו, מה זה, מה נסגר? וילדים מתרוצצים ברחוב, עושים כל מיני שטויות וקשקושים. והכל בסדר. הנה, לקח להם 20 שנה, הצליחו. לאט לאט. חיה לו, כי אנחנו לא בסדר, מה אכפת לי, בסך הכל בפלה. מה, עכשיו שטויות, מה, אני דופק אותם גם. יהיה להם פחות כסף. הפוך, ככל שיש להם יותר, מחלקים לך יותר דברים, הם מדווחים למממנים שלהם בחול, חילקנו השנה 300,000 בפלים לחיילי צה"ל. שנה הבאה הם יקבלו תקציב יותר גדול. אתם מצליחים, אנשים לוקחים. לוקחים ספרונים, לוקחים זה, לוקחים פה.
אבל הרב, לא חושב שמישהו הופך להיות בגלל זה.
הם לא צריכים לשנות, הם לא צריכים. זה, בשלב הזה, זה תוכנית, תוכנית ל-50 שנה, 80 שנה. 10 שנים ראשונות, פריצה לתודעה. עוד 20 שנה, רק שתיקח. כלום, לא צריך, לא, שום מס. רק תיקח, תקבל כסף, ללא תמורה, בחינם. לא אגיד לך מילה. עוד 20 שנה נתחיל לדבר. עוד 20 שנה אגיד לך, תשמע, תיקח, אבל רק אם אפשר. זה כבר התחיל לפני שנתיים, היה קרן לידידות ממנה למשרד החינוך את כל קייטנות הקיץ. זה היה נקרא, קייטנות הידידות של משרד החינוך, משהו כזה. אתם יודעים מה זה למשרד החינוך שהקרן לידידות מממנת לו את כל קייטנות הקיץ? אתם יודעים מה זה? זה אי אפשר להבין כמה מיליונים זה, אי אפשר להבין, זה מספר משוגע. ממנו, הם ביקשו רק דבר אחד, אם אפשר שבחצי שעה הראשונה יתחילו בתפילה, שהילדים יתחילו בתפילה. זה הכל, פשוט, אלמנטרי, סתם, רק להודות, לאל, וזה. עכשיו את הברכה ואת הזה הם סידרו, הם תקנו את זה, כתבו את זה, עוד פעם, בעדינות, לא ישר ישו ענייני. משהו עדין מאוד, מודים ליקום, על זה שאנחנו, אבל תהליך ארוך. אם אתה לא בלחץ, יש סרטון שמראיינים את טלי, ווטאבר, לא זוכר את השם שלה, שהיא הייתה נציגת הקרן לידידות בארץ, מדברים איתה באנגלית, והיא מסבירה לנציגה מחוץ, למראיינת, היא אומרת לה, אנחנו בקרן לידידות גזרנו על עצמנו 20 שנות שתיקה. אנחנו רק 20 שנה נותנים כסף. אם האדם תורם כסף, רוצה שינציחו אותו, נכון? תרם את הבניין, רוצה שיכתוב בכניסה היכל איש.
זה על הבניין פה?
אה?
JNF זה...
לא פה, על הבניין פה?
לא, יש
לו... זה JNF, אבל...
JNF זה משהו אחר. JNF
זה... השירים אמריקאים.
ארצות הברית, כן. אבל פה היה פעם, היה פה תחנת אוטובוס. כי אגד קיבלו מזה, תחנות, לא תחנות, לא תחנות אוטובוס,
מיגוניות,
כן. קיבלו מיגוניות.
יש כזה בסדרות.
הנוער של היישוב עקר את השלט מהמיגונית בכניסה.
יש כזה אחד בסדרות.
אז זה גם, זה על זה, יש את אפשטיין, זה שנפטר עכשיו, אקשטיין, אקשטיין.
אקשטיין,
אקשטיין.
ג'פרי
אפשטיין.
אפשטיין.
לא, לא נראה לי.
ג'פרי
אפשטיין,
זה שאנסת זה?
לא, 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 לא. הוא היה רב אורתודוקסי, קרא לעצמו רב אורתודוקסי, קראו לו אקשטיין. הוא היה נציג של הקרן לידידות בארץ או משהו בסגנון. הוא נפטר לפני איזה שנתיים או שנה, משהו כזה. אז הוא, רואים אותו בסרטון, הוא יושב על הר עם איזה חבורת צליינים או נוצרים, מיסיונרים כאלה, והוא אומר להם, אתם טיפשים אתם, למה? אתם איך אתם מנסים לנצר את עם ישראל? מה אתם עושים? אתם מחלקים להם פליירים בערד, בצמתים, בכל המקומות. בצומת עזריאלי יש תמיד כל מיני כאלה שמחלקים חומרים. מה, אתם דפוקים? אתה בא ליהודי, אתה מחלק לו חומר על ישו, מה אתה חושב יעשה? הוא ישבור לך את הראש, זרוק לך את זה בפרצוף. אתם צריכים לעבוד בצורה מתוחכמת. אתם רוצים לשנות את התודעה, שיחשבו שאתם אנשים טובים, שיאהבו אתכם? שנו את התודעה, מה אתם צריכים לעשות? אז זה היה את כל הסבבים, גם עכשיו, לא נגמר, של הצבע האדום וזה. הוא אומר, תחשבו, רואים סרטון שהוא אומר את זה במפורש, עם כיפה על הראש. הוא אומר להם, תחשבו עכשיו שיהודי באשקלון פתאום יש לו צבע אדום, הוא יודע שיש לו 40 שניות לברוח. הוא נמצא באמצע הרחוב. אתם תרמתם להם לא חומרים ולא שטויות ולא קשקושים. תרמתם להם מיגוניות. שמתם בכל אשקלון כל 200 מטר מיגונית. בן אדם רץ על נפשו, הוא רוצה להציל את החיים שלו. הוא בא להיכנס למגונית, איכשהו בא להיכנס למגונית מצד ימין, בכניסה לפתח של המגונית, כתוב, נתרם על ידי נוצרים אוהבי ישראל בקרן הידידות, באהבה. והוא נכנס פנימה. ניצלתי, בום! מה הוא אומר לעצמו עכשיו? וואי, איך הם הצילו את החיים שלי? הוא אומר, תעשו את זה. 20 שנה ואל תבקשו תמורה, אל תגידו כלום. 20 שנה. בעוד 20 שנה, תבואו לבית ספר, תבואו לכל מקום, חברות אנשים, תגידו את המילה, נוצרים אוהבי ישראל. אתם פתאום תראו שהתחושות משתנות. לפני 30 שנה, אם הייתם אומרים להורים שלנו, הסבים שלנו, נוצרים אוהבי ישראל, סבא שלך אומר, איפה? איפה? מה? היא מחשימה. שיחנקו, הם רצחו את הסבא שלך, ככה אמר לך. היום, חבורה של אנשים, נוצרים אוהבי ישראל. כן, פגשתי אותם דווקא. חבר'ה טובים. חילקו לנו בצבא כאלה ספרונים קטנים. עשו לנו פריסה, חזרנו מה זה גובים מרעב, סדרו לנו פריסה. תותחים החבר'ה האלה. מיגונית, עניינים, הופ. אתם יודעים מה זה לשנות את הדעה של אוכלוסייה? זה הדבר הכי מסובך. הכי מסובך בעולם.
אז למה לא פשוט...
וואטסאפ, פייסבוק ואינסטגרם, שזו אותה חברה, יושבים על זה כבר הרבה שנים.
זה
מצליחים. כל אומות העולם. זה נקרא אנטישמיות. כל העולם תורם לזה. כל העולם. מדינות. רק שחשפו את זה, מני מזוז בשעתו, שהיה מבקר המדינה, שהיה היועץ המשפטי לממשלה, שחשפו את הסיפור הזה שהקרן לידיעות היה, איך קוראים זה? הקרן החדשה לישראל מקבלת תרומות, פתאום גילו שיש ממשלות זרות שמנסה לשנות, זה בתוכו, זה אותו סיפור. קרן החדשה לישראל זה יותר גרוע.
זה לשמאלנים, זה שוברים שתקיים
תורמות.
הקרן החדשה לישראל היא לא ממותגת דווקא נצרות, אבל היא ודאי גם תומכת בנצרות, בנוצרים אוהבי ישראל, כי זה גם מחליש את כל הסיפור היהודי. הרי הקרן החדשה לישראל תפקידה למוטט ולהרוס את האתוס הציוני. מכל תחום, בזירה הפוליטית, בזירה הדתית, בזירה האידיאליסטית, ארץ ישראלית, הכל, כל מה שאפשר. אז לכן הם תומכים המון המון המון, גם בארגונים נוצרים.
תורמת מלא.
עכשיו מי מממן את זה? ממשלות זרות. כספים שמגיעים בעיקר
מאירופה.
פתאום
מישהו. לא עדיף שכשהם מחלקים את זה בצבא, אז פשוט לזרוק את זה לפח?
כן.
הרב אבינר משתמש בתרומות נייר טואלט בשירותים וזהו. ככה הרב אמר
זה. פעם הרמור עצרה איזו תרומה אסטרונומית של מישהו שהיה איזה קשר והבינו שזה כסף שהגיע משם וזה עצרו והרמור, היום כבר לא, אבל אז הם לא צריכים כסף כמו אוויר לנשימה. טוב, הלאה. על כן ראוי שיהיה נשמר אופן הקירוב בין המינים עם רגש של בושה סמוך לו. אתם רואים? מה כתוב פה? כתוב פה דבר והיפוכו, נכון? נשמר אופן הקירוב בין המינים, אבל עם רגש של בושה סמוך לו. תורה לא באה ואומרת, לאדם אסור לדבר עם אישה. נכון? אל תספר אדם אישה בשוק. לא ירבה. אף מקום לא כתוב, אסור לדבר. כי מותר לדבר.
כי אין מה לעשות.
כי מותר לדבר. זה הכל. כי מותר. רק מה? צריך לדבר במידה. אסור לאכול חזיר, אסור לאכול בשר וחלב, אסור לאכול דברים שאין להם הכשר. אז אסור לאכול? לא? מותר לאכול. מותר לאכול בצורה נכונה. בצורה שבה מותר לאכול, בצורה מדויקת. כך אותו דבר, הקירוב בין המינים. הקירוב בין המינים צריך להישמר עם רגש של איזושהי בושה. בושה, הכוונה, מרחק. שהוא מבליט את תכונת הצניעות, שהוא ראש לכל מעגל טוב, הוא מבוא להשלמת האדם ולקרבתו לדרכי השם ברך וקדושתו. תראו מה זה.
להבדיל מהחברה החילונית, אין להם בושה?
לא.
אבל יש כאילו את החבר'ה האלה ש... זה אלה שמנסים להתחיל עם בנות, אבל הם מתביישים בהתחלה. אתה יודע, זה כאילו... אני לא יודע להגיד שזה דבר טבעי, אבל...
כי הם מתפתחים, כאילו, לא יודעים מה הצפי שהולך להיות. אבל הם טוחנים את הבושה הדק. זה שהחברה מעורבת בגיל מהבית ספר, ואתה חי כל הזמן עם בנות, לאט 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 לאט, אתה כבר לא מתבייש, אין לך שום בושה, אתה איתה, אתה אוכל איתה מאותו מסטינג, אתה כבר הופך להיות כמו חבר. החבורה של הבנים והבנות שם, הם הופכים להיות כמו חבורה של רק בנים או רק בנות, כאילו הם ביחד כל הזמן. מה שבהתחלה היה טיפה יותר זה, יש בתי ספר באנגליה עד היום של גויים, שהם נפרדים, בתי ספר נפרדים, כי הם מבינים שיש איזשהו בושה שצריך לשמר אותה, כי אם אתה בכוונה דוחק את שני המינים לתוך אותו מקום, אז יש שם איזשהו, יש שם איזה משהו שמציס את הכיתה, מציס לאו דווקא בכל. כאילו, יש לנו דינמיקה שאני לא רוצה אותה בכיתה, אני רוצה פניות ללמידה. אבל הפדיחות האלה, מה שאנחנו קוראים, הבושה או הרגש הטבעי הזה שיש בין גברים ונשים, הוא נוכח, ואז גורם לבעיית למידה. זה קשב וריכוז, כאילו, מובנה לכולם. אחרי מפרידים, אומרים, זהו, אתה עכשיו לא עסוק בלשדר ולקלוט וזה עניינים, רק בנים. אה?
אבל אם זה נשחק.
כן.
בושה.
אז... כן. אז נכון, אבל המצב הוא לא בריא. אני אומר את זה רק סתם אצלם בתור למידה, אנחנו רוצים שזה יישאר לא רק בשביל למידה, אנחנו רוצים שזה יישאר, כי זה לא נכון. כי צריך לשמר את הרגש הזה. הוא צריך לגרום לאיזשהו מרחק בינינו. אתה מבין? זה שאנשים שחקו אותו, זה טיעון ידוע של העולם החילוני. העולם החילוני אומר, זה שאתם משמרים כל הזמן את הרגש הזה, אז בעצם זה כל מה מעסיק אתכם, אתם כל מה צריכים להתמודד. אנחנו תחנו אותו על ההתחלה, נגמר הסיפור. אנחנו יותר לא נמצאים, כל בחורה שאנחנו רואים, אנחנו מתרגשים ממנה. לא כל איזה פוסטר ברחוב, אני לא יודע מה. כבר כאילו נהייתי, לא רואה את זה. הפוך, זה שאתם כל הזמן רואים את זה, זה גורם שכבר מתרגשים מזה. כל מה זה יוצר אצלכם איזושהי התדלקות כזאת. סתם, מה אתם? אתם המשוגעים, לא אנחנו. אבל זה מקביל בעצם למשל, משל פשוט להסביר את זה. משל מאוד פשוט. כמו מישהו יגיד לך, אתה יודע מה הבעיה שלך, אתה יודע למה אתה מעשן ואתה משתעל. אתה יודע למה? אתה מעשן פעם בזה, סיגריה אחת. סיגריה ראשונה שלך, אז אתה מעשן, בוא אחי. תלמד מהטובים ביותר. אני מעשן כבר 10 שנים. תראה. תראה איזה לקחתי עכשיו, שחטה ארוכה מאוד לריאות. חלק. עובר חלק, אפילו לא עשה לי תזוזה, לא עשה גירוי קטן בריאה. אתה רואה? כי אתה לא רציני. אתה מאשן, פעם כן, פעם לא, פעם למה לא, פעם זה, אז אתה, זה. אז אתה נמצא בתיאור של חולי. אתה מתאר לי מחלה. אתה חולה, והפכת את זה לאידיאולוגיה. אתה לא תקין, לא אני. אני, בגלל שאני משתעל, זה מראה על תקינות. כן. תראה לי את הסיפור הזה. לא, לא, בסדר, לא עכשיו. סלח לי את המקור הזה. סלח לי את המקור הזה.
לא,
שומעים
את זה בקצ'רים בתורתיה.
בסדר, תראה את המקור. טוב, הלאה. על כן, באשר מעמד הבושה, נערך תמיד לפי סדרי הכבוד והקפידה, המתחילות במעמדן הרם אצל שלמי בני האדם החכמים ואנשי השם, ועל פי ההדרגה נשאר מעלה כשהוא ראוי לקיומו של עולם. הנה, פה כתוב במפורש, מה שהרב אס אמר, שהפסקה הזאת היא מדברת לתלמיד חכם. כן? כשאתה רוצה להנחיל משהו לתוך העם, אתה צריך שהם, מה יגידו אזובי הקיר? אם בארזים נפלה שלבת, מה יגידו אזובי הקיר? איך אתה מנחיל בעולם, נכון? אתה רוצה היום לעשות איזה פרסומת לכל דבר, מה אתה מביא? אתה מביא איזה סלב שמפרסם לך במבה. נכון? מביא איזה דוגמנית שמפרסמת לך כוס, לא יודע מה, כל מיני שטויות. אתה לא מביא שחקן לא מוכר, אתה מביא איזה מישהו אומר לך, שמה, גם אני קניתי ו... לא יודע, מאז החיים שלי השתנו. אני שטויות כאלה. כן, למה? כי אם הוא אומר, אז זה בטח משהו אחר, זה בטח זה. מעצבי דעת קהל, מה שנקרא. הכל מתחיל משם. אותו כנ"ל, גם לגבינו. אם תלמידי החכמים נזהרים והם הם אלה שיוצרים את האווירה. דיברנו על אווירה? הם אלה שיוצרים את האווירה. אם הם נזהרים והם נשמרים והם ככה יותר מקפידים, לא מזמן הזמנתי, עשינו איזה כנס, רצינו לדבר על איזשהו שינויים ברבנות בתל אביב. לעשות איזשהו שינוי, איזה משהו פיזי, כאילו נראות בנראות. שזה הברכה הכי גדולה שיכולה להיות, זה בקודש וזה בשינוי וברבנות ולהוסיף קדושה בעיר ומה שאתם רוצים. הזמנתי כל מיני אנשים כדי לדון, לעשות איזה סיעור מוחות, איך משדרגים. מצווה, כולם היו רבנים, כולם צדיקים, כולם תיאורים. התקשרתי לאיזה רב אחד שלי מפעם. אמרתי לו, הרב יבוא לאיזה... הוא אומר לי, זה גם בנים וגם בנות. אמרתי לו, כן, אבל... מדברים... בשביל לשדרג משהו וזה, ליצור משהו כאילו טוב, שקדושה, וגם צריך את הנשים כדי שיתנו את האופי של הקטעים הוויזואליים, אתם יודעים, נשים יותר מבינות ביופי ובזה. זה, נשב גם נפרד, אמרתי לו, נשב נפרד, הם ישבו בצד אחד של רמת זה. זה בסדר, אבל עזוב, אני מעדיף שלא, אני אכנס בזום. עלה בזום. לא, עזוב, אני לא אומר, תיפגשו וזה הכל בסדר, אני לא. עכשיו, הלכתית, יכול להיות שאין בעיה. אבל הוא עכשיו, במה שהוא אמר, הוא מתווה משהו. לי, לכל מי שרואה אותו, לחסידים שלו, הוא מתווה איזושהי דרך. אז לא בטוח שהם יימנעו מלבוא לכנס כזה. אבל הוא מוריד משהו. מבינים? הוא משרה איזושהי אווירה מסוימת. זה יתפוס את התלמידים שלו במקום אחר. הלאה. למשל, הסלסול ודרכי הכבוד שנוהגים אנשי מעלה בעצמם בלבושיהם ובמנהגיהם, גורמים על כל פנים להבליט שגם שאר ההמון, אם כי ירגיש שלא לו הצדקה להשתמש בדרך כבוד מנומס ומהודר כזה, מכל מקום פועל הדבר שעל כל פנים לא ימהר כל כך להיות בוזד רחב עד קצה האחרון. ויהיה בו על כל פנים איזה רגע של כבוד אנושי שלא להתנהג כבהמה באורחות חייו. הנה יפה. למה כתוב איזה הוא תלמיד חכם שיש רבב בבגדו, הרי זה מתחייב בנפשו. למה לא כתוב כל אדם שיש רבב בבגדו, הרי זה מתחייב בנפשו. למה דווקא תלמיד חכם? מה אני שונה מכולם? תשובה, אתה מעצב דעת קהל. עליך מסתכלים, אתה יוצר אווירה. ואתם צריכים דווקא תלמידי חכמים, תלבש כראוי. לשים לב לבגדים. מישהו עשוי להבין מכם, שאם אתם מתלבשים כמו חפרים, שהבגדים זה שטויות, חבר'ה, אנחנו מעל זה, אנחנו שנה בית, אנחנו כבר קדושים, אנחנו תיאורים, אנחנו... לא צריכים את החומר הזה, שטויות, מחפת לי איזה חוצה, אני שם. מקומטת, לא מקומטת, עם קטם, בלי קטם, לא אותך, בוא. העיקר הרוח, העיקר התורה. לא? אז איך התורה הנחילה לנו את ההבנה הזאת? היא אומרת לתלמידי חכמים דיר בלק. הרי זה מתחיל בנפשו. כשתלמידי חכמים נראים ככה, אמורים להיראות ככה, להקפיד בלבושם, לא צו האופנה, כן? לא צו האופנה, אלא להתלבש בצורה מסודרת. אז זה מונחה למטה. והלוואי שככה היה צריך את זה כל הרבנים. והלוואי שככה היה בכל דבר, שהם היו מבינים שכל דבר הרבנים, כולם, עיני העם מסתכלים, נשואות אליכם. איך אתם מתנהגים, איך אתם מדברים, איך אתם זה. הלוואי שהיינו יכולים לשאת את עינינו לכל הרבנים. כן, זה גם, זה צרות הדור. והיא במי שפוט השופטים, דור ששופט את שופטיו, כן, השופטים, וכולם היו באותה קלחת. גם אנחנו היום, אנחנו גם בדור שהוא בעייתי בקטע הזה, אנחנו דור מעורבב. גם הרבנים שלנו היום הם בני אותו דור. אתם יודעים, לא מדור קודם, הם צדיקים וזה, ואנחנו כולנו חושר ואור משמשים בו ברבובי, אנחנו, כי אנחנו בני גיל מסוים. תחשבו שגם הרבנים של הדור הזה, הם צמחו בדור הזה. זאת אומרת, הם גם בני הדור של חושך ואור משמשים במרבוביה.
איזה רבנים?
כל הרבנים שעד גיל 60. הם בסוף.
כל הרבנים.
כן, הם גדלו גם בדור הזה. זאת אומרת שעד שאתה מוצא רב שהוא... זה הפוך. רב שהוא דגל שאפשר לזה. בוא נראה, איך הוא הצליח בדור שלנו להצמיח את עצמו למצב כזה? קדוש יאמר לו. אבל יש הרבה רבנים שהם לא ככה, מה לעשות? כי גם הם, מה אתה רוצה? גם הם גדלו בדור הזה. גם הם גדלו בדור הזה. זה דור, דור מעורבב. דור שהרב כותב, דור שחושך, אור וחושך משמשים בו בערבוביה, זה כולם. זה כולם. זה לא רק האנשים, העמך. זה כולם. זה הרבנים, זה הסופרים, זה הוגי דעות, זה כולם. חברי כנסת, שרים, ראשי ממשלות כידוע, ונשיאים, כולם. כולם, זה דור, דור כזה. אז מה צריך להתייחס לזה איזשהו כאילו קצת... זה המצב. זה מטיל עלינו, זה מטיל עלינו איזושהי אחריות, איך אני מפתח מצד אחד מורה רבנן, שמצד אחד אני הולך אחרי הרבנים בעיניים עצומות, אם דומה הרב כמלאך, שמע תורה מפיו. לחפש את הסלך הרב שלי. את הרב שלי שאני מזהה שהוא, הוא מבחינתי מורה הדרך שלי, הוא הרב שלי. מעבר לרבנות הראשית לישראל, כן, מרא דאתרא של ארץ ישראל, כן? הרב שלי שאני מבחינתי הוא, ממנו אני יונק. וזה צריך עמל, זה צריך לעמל, עשה לך רב, לא עורך דיג נאמר עשה לך רב. אני צריך לעשות אותו. אתה לא בוחן אותו ונותן לו ציונים ולא זה, אבל אתה, אתה מחפש, אתה מתבונן לאט לאט, אתה מחפש לך את הרב עד שאתה מתקבע עליו, וזהו, ואתה... וגם זה יכול להיות שחס ושלום, בעוד 10 שנים פתאום יקרה איזה סיפור, ו... זה הדור שלנו. הדור שלנו הוא כולו בתוך סלט. פעם שמעתי איזה בדיחה, שמישהו אמר, אחד הגיע לגיהנום. אז פתאום הוא התפלל לרב שלו. אז הוא אמר, רבי נחמן, רבי נחמן תציל אותי מהשאול, תראה איפה אני, בגיהנום וזה. פתאום יצא יד משום מקום, תפסה אותו בפאות של הברסלבר, שלפה אותו מהגיהנום והעבירה אותו לגן עדן. אוי, עמד לידו איזה יהודי אחר, אמר, אוי, בוא נעשה גם, תפלל לרב שלי. הרבי שליטה, הרבי שליטה, החבדניק. הרבי שליטה, תציל אותי, איפה אני נמצא בגיהנום? פתאום יצא יד מהשמיים, הוא אמר לו, לא, אתה לא יוצא, אתה פה בשליחות. שליח, שליח חבד בגיהנום. תקע אותו שם. אבל לפחות קיבל שליחות. השלישי היה מזרוחניק. ציוני דתי, כזה חמוד.
מרן, מרן.
חמודוני. לא, אמר. רב הקהילה, רב הקהילה, תוציא אותי, תראה איפה אני נמצא. אמר לה רב הקהילה, נתן לו איזה אחת, אמר, שתוק, אתה לא רואה שגם אני פה? תהיה בשקט, מה אתה? אז זה כמובן בהכללה גסה ומכוערת. אבל אנחנו נמצאים בדור שכולנו נמצאים בתוך קלחת. רב, הוא מצד אחד, כאילו, הוא גם בן הדור הזה. הוא למד פה. הוא למד בישיבות שלנו, לפני 10 שנים, עכשיו הוא רע. הוא גם מתמודד עם אותם קשיים, אותם בעיות, עם אותו דור, הוא נולד לדור הזה. הוא גם מתמודד, ועד רבה, אני אומר, אם הוא הצליח לגדול, וזה, קדוש יאמר לו, בדור שלנו הצלחת להיות רב, וואלה, כל הכבוד לך. מצד שני, מצד אחד צריכים לזכור, מצד שני, אנחנו כן מצווים ביעשה לך רב, ומורה רבנן, היא מורה שמיים עליכם, ואתם הדבקים מהשם אחד, דבקים בקדוש ברוך הוא, דבקים ברבנים. אנחנו כן צריכים, אסור לנו לקחת את התמונה הקיצונית לאף מקום. כן, אז הציבור שלנו מאוד סובל מזה. שבציבור החרדי, הרב אומר משהו, בום. קהילה שלמה הולכת אחריו. ה-DNA שלנו הוא לא כזה. עכשיו, הוא לא כזה בקיצוניות. זאת אומרת, אם יש משהו שאנחנו צריכים קצת ללמוד מהם, יש כמה דברים שאנחנו צריכים ללמוד מהם. וגם הם צריכים ללמוד מאיתנו הרבה דברים. זה לא הולך כמו עדר, אבל ש... שיהיה לנו יותר מורה רבנן. קצת יותר מורה רבנן. זה מה שה... כאילו, אם אצלם זה קפסולה של 10, בוא ניקח מהם 5%, מתוך ה-10%, מתוך ה-100%, 50%. אנחנו לא מופסים בדבר הזה, בקיצוניות. אז אני לא חושב שצריך ללכת אחריהם כמו עדר, אנחנו גם לא ציבור שילך כמו עדר, כי העולם התודעתי שלנו והשקפתי שלנו הוא מאוד נוכח. בישיבות לומדים, ויש אנשים לומדים אמונה ויודעים סברות ומתעמקים בטעמי המצוות. פחות לימוד האמונה הוא לא
אמונה, הם לומדים, אבל
השקופה, הם קוראים לזה השקופה, וזה בדרך כלל שיחות מוסר. שיחות מוסר, אדם צריך לדעת שזה כזה, יותר שיחות מוסר. ראש הישיבה, המשגיח, מגיע פעם בשבוע, נותן איזה שיחת שמוס כזאת. אז הם לא לומדים את הטעמים שמאחורי הדברים, את המאחורי הקלעים של התורה, ו... אין, את כל הספרייה הזאת שם אין להם. יש להם רבנו בחיי ולא יודע מה. מסילת ישרים.
יש כל מהר"ל.
מהר"ל.
לא. לא, לא, היה לנו פה רב חרדי שדיבר
איתנו מהר"ל. אז הוא לא, אין להם מהר"ל, בישיבות אין מהר"ל. ישיבות החרדיות, מאיפה הוא?
מבית שמש, ראש שתי קהילות.
בטח משהו מורדון אורתודוקס כזה, לא יודע.
הוא הנכד של הרבי
הרב אריה לוין.
אפשר להבין.
נין.
מי זה? איך קראו לו?
יהודה
לוי, צ'ארי, 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 אם אצל גדולי האומה הדבר הזה הולך ונהרס, תרד בירידתה מדרגה אחר מדרגה עד שיתרוקן מלב ההמון כל רגש כבוד אנושי. אם למעלה זה לא יישמע, אנחנו אומרים את זה על כל דבר. בכנסת הולכים בלי מסכות, נכון? אז מה אתה חושב שיקרה? זה דבר, זה תובנה פשוטה. אם למעלה, בשדרות העליונות, אף אחד לא מקפיד, אז איך יקפידו למטה? אותו דבר גם ברמה התורנית. אם הרבנים לא נמצאים ולא מעבירים אווירה כזאת, אתה מצפה שבכנסת זה יהיה אולטרה מקפיד. נכון? שזה יהיה הכי, כי שם מה? זה בית המחוקקים, שם צריך להיות הכי הקפדה. אותו דבר גם בעולם הרוח. הרבנים צריכים להיות בשיא הקפדה, כדי שבסוף שזה ירד למטה, זה יהיה בקונוס. זה ישפיע למטה. זה לא יהיה באותו לחץ כמו אצל הרבנים, אבל לפחות תהיה אווירה כזאת. אז הפוך, אם הרבנים לא מקפידים, מה נראה לך שיהיה למטה? יהיה קונוס הפוך.
הרב, יש הבדל בין השפעה, בין השפעה רוחנית להשפעה חומרית, כאילו, אם נגיד זה אצל הרבנים, ואם אנחנו מסתכלים על אנשי הדור, על אנשי הכנסת.
מה הם לא מקפידים?
אם אנחנו מסתכלים על אנשי הדור,
כן.
אלה שבכנסת.
גדולי הדור?
אלה שבכנסת, נו. או שאנחנו מסתכלים על אנשי, על הרבנים.
תלוי במי אתה מחזיק יותר.
מה זה מוריד? זה מוריד ברוח וזה מוריד מה?
כן, בחוקיות האזרחית. ודאי. אתה לא תקפיד על מסכות, שאתה תראה שכל הגדולים לא מקפידים. לא מקפידים. ככה עשית גם בבית ספר. כשראית שהמנהל בבית ספר, או אני לא יודע, המורים לא מקפידים על איזה משהו, אז אמרת, בסדר, לא אומרים לי. בודק גבולות. כמו ילד בבית, בודק גבולות כל הזמן. בסדר, אבל לא אמר כלום, אז אפשר לעשות. הלאה. על כן, תלמיד חכם ראוי להיות מתייחס אל הבושה. במידה זו, הנה, שלא יספר עם אישה בשוק ואפילו עם אשתו. תלמיד חכם, תקשיב, אנשים לוקחים את זה מרחקים. אבל הוא מדבר עם אשתו. אתה מבין עכשיו? אתה מדבר עם אשתו. אבל לא משנה. כי אני סמל, אני דגל, אני דוגמה. האדם הולך ברחוב, רואה את הרב מדבר עם מישהו, אפילו על הצד הרחוק, שהוא אומר, לך תדע מה, מי, מו, מה, מה, הוא כבר ילמד מעצמו, אם הרב ככה, אז אני גם יכול, אז אני ודאי יכול בית ג' וד'
זה תקף רק לדקילות.
תלמידי חכמים.
לא, אבל נגיד, ללכת, נגיד, אם זה זוג נשוי, להראות חיבה בציבור, זה...
זה בלי קשר, זה, תראה, ודאי שלתלמידי חכמים כתוב אפילו לא לדבר איתה. או לא לדבר ב... לא לדבר... תאר לעצמי שאם זוג תלמידי חכמים ילכו ברחוב, בשוק, יכול לדבר איתה תוך כדי... אבל כאילו, המקום הוא יותר כאילו איזה משהו מופגן, כאילו. לא יודע מה זה בשוק של אז גם, זה הגמרא, זה קצת לא יודע, זה תקופה אחרת, וזה משהו מופגן, שכאילו, אתה מדבר ואנשים רואים, ואולי לא ברור שזה אשתו וכו'. הוא בא והוא מעביר מסר, תקשיב, תמיד חכם צריך להיזהר גם בדברים שהם הגיוניים. כי אתה משפיע המוני. אני זוכר שאחרי רצח רבין, כל הזמן האשימו את הציבור הדתי והציבור הדתי והציבור הדתי. אני רוצה להגיד, תקשיב, אתה אומר מילה בבית המדרש, שהיא בכלל לא קשורה לכלום. אבל התלמיד האחרון, שאמר לתלמיד האחרון, שאמר לחבר שלו בפלאפון, שאמר לה, הוא כתב לו בוואטסאפ, כמו טלפון שבור, זה מגיע. חכמים ייזהרו בדבריכם. ככה כתוב בפרקי אבות, נכון? חכמים זהרו בדבריכם. לא כל שכן במעשיכם. אתה עושה משהו, לך תדע לאן זה מגיע. זה גם מייצר אווירה. אם הרב מדבר עם נשים, זה לא משהו שבן אדם יעשה. הוא יבוא ויגיד, ראיתי שהרב מדבר עם אישה, אז גם אני יכול לדבר עם אישה. זה אטמוספירה. זה כאילו, זה גלים. זה גלים. זה נוטע בתוך האוכלוסייה אווירה. והפוך, ואם הרב נזהר מאוד, זה נוטע אווירה אחרת.
זה לא קשור רק לרבנים, זה קשור לכל מי שהוא...
אני חושב שזה קשור לכל מי שלוקח אחריות על ה... אומר, תשמע, אני לא רק מבקר אצל הקדוש ברוך הוא, אני עובד אצלו. בסדר, אם אתה רק באת לביקור במוזיאון, בסדר, אז אתה רק אני אלמד אותך ארבעה כללים עיקריים, אל תיגע בתמונות, אל תיגע בזה. אבל אם אתה עובד במוזיאון, אם מישהו נוגע, אתה אומר לו, אחי, תוריד את היד. אתה לוקח אחריות, אתה לא רק כאילו שומר על הכללים. בסדר? על כן הרב חיסדא, דמאירי בתלמיד חכם, לא נקט אתם אשרנו לקמן בברייתא לפי שאין הכל בקיאים בקרובותיו, שזה מצליחה לצד החשד שיש בזה ונוהג בכל אדם באיזה אופן. בסדר, בגמרא כנראה היה פה מחלוקת עם רב חיסדא. רב חיסדא אמר שמה שאסור לדבר זה רק קרובותיו, אבל לא אשתו. כי למה? כי הוא הלך לטעם של החשד, שלא יחשדו שהוא מדבר עם אישה שאינה אשתו. וזה לא מה שהתקבל להלכה. פה מה שהוא רצה הרב להביא להלכה זה אפילו עם אשתו. למה? כי הטעם הוא לא מהטעם שמה יחשדו בו שהוא מדבר עם אישה שהיא לא אשתו, אלא סתם בשביל לייצר אווירה. גם אם יודעים שזאת אשתך, לא לייצר אווירה של פריצות בשוק. אגב, בהלכה כתוב, לגבי מה שהזכרת עכשיו, שאדם צריך, לא נפסק עד הסוף להלכה, אבל זה מובא לפחות בדרכי משה, אם אני זוכר טוב, שלא לנהוג מנהגי צניעות בפרסיה. מנהגי צניעות בכלל זה גם מגע. מגע בין בני זוג נשואים, כן? זה דבר שבצניעות, זה קשור אליכם, זה קשור לבית שלכם, לזוגיות שלכם, תעשו את זה בתוך הבית. לא צריך לשתף את החברה באמצעים שהם אמצעים פיזיים בינינו.
מול הילדים.
של האינטימיות, אין בעיה. אין בעיה. כן, אפילו רצוי. מה זה, כאילו, לא מעבר לחיבוקים ונשיקות, כן? אפילו רצוי, למרות שיש חולקים בזה, זה כל מיני. אין בזה זה הלכה, זה לא הלכה. אין בזה בעיה הלכתית. אבל זה חשוב שילדים יראו שההורים שלהם אוהבים אחד את השני.
הרב, אתה אומר, גם הרשתות חברתיות הם שמעלים תמונה משפחתית יחד, זה לא...
טוב, קודם כל,
הרבה תמונה משפחתיות
וכל מיני רשתות וכל מיני זה, זה מבחינתי עוד איזה רעה חולה. אבל, שמע, לא יודע, כשאני מצטלם, אני לא מהנדס עכשיו מי יראה את התמונה וזה, לא יודע. אני לא מעלה את זה אף פעם לרשתות. אין בעיה. אין בעיה. הם הולכים לאכול, כן, יש פה סיבה לעניין. הוא לא מדבר איתה בשוק, הוא לא מצא איזה אישה והוא מתחיל לסכנש איתה ברחוב. בשוק, אתה רואה שלא כתוב, לא ידבר אדם עם אישה. אלא בשוק. צריך עכשיו לנסות לחפור בהלכה, מה זה נגדר, הגדרה של שוק. שוק זה כאילו מקום פרוץ. פה ברור, ברור מה אתם עושים פה. לכולם ברור, זה לא שאלה. אבל, אני זוכר, שפעם הייתי בסיטואציה, אחרי זה אמרתי לעצמי, לא עושה את זה שוב. קבעתי פגישה עם מישהי בענייני עבודה באיזה בית קפה, אני לא זוכר איפה. אני זוכר שישבתי שם וכל הזמן הרגשתי לא בנוח. כל הזמן הייתי בפגישת עבודה, הכי עבודה, עם לפטופים, עניינים וזה. אנשים נכנסים ויוצאים, מסתכלים וזה, כאילו... אתם מכירים את זה שאתה יושב מסעדה? אלה, נראה לי אלה זוג, נראה לי אלה זה. אתה מדבר על כל... נכון? תראה איזה חמודים אלה. עמודים, דבר אליה יפה, תכנס יפה.
חולשים על הווייפי שלו.
אתה מסתכל על כל הזה. אני אמרתי, בטח גם עליי עכשיו מסתכלים. אנשים אומרים, חמודים האלה, זוג טוב. זה הרגיש לי לא הגיוני, לא נורמלי. אמנם מצד עצמותן של דברים שהוא נאות לתמיד חכם, הדבר מוגדר מעצמו, מצד הפעולה הרשמית שמוכחת לצאת על ידי ויתור מוסרי של רגש הבושה והצניעות מצד ראשי העם. חייבים לבנות בניינו של המוסר ואורחות היושב בו שלו. צריכים, מה שנקרא, לשלם מחיר. אם אתה אחד מתלמיד חכם, אם אתה נושא באחריות, אתה יודע שהנה אנשים נסעות אליך, מה לעשות? אתה צריך גם לנהוג את הצניעות הנימוסית. מה זה הצניעות הנימוסית? זה אותם גדרים שהם, אין בהם אולי כל כך בעיה הלכתית, אבל זה מנחיל משהו פחות טוב. זה עשוי להגיע אצל אחרוני האנשים למקומות לא טובים. ככה אחריות. טוב, נעצור פה.